מה שאני עושה, אני יושבת בבית, מקבלת טלפון מהרופא, ואומר לי, יש לי חדשות לא טובות, יש לך סרטן, תבואי אליי מחר לקליניקה, ואנחנו נראה מה הסוג שלו, כמה הוא אלים וכו. וזה היה רגע, וואו, זה כל העולם עוצר, ואתה נמצא באיזה רעש פנימי, ואני מגיעה אליו למחרת, והוא מתחיל להגיד לי, מזלך זה לא כזה אלים, והנה עוד שבוע ניתוח, אחר כך הקרנות, אולי גם כימותרפיה, בואי נראה. אני יושבת שם ואני אומרת לעצמי, אין מצב, זה לא יקרה. כל מה שהוא אומר לא יקרה.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של מדברים חופשי, פודקאסט שכל המטרה שלו היא לעורר מודעות, השראה, ולהביא ידע נוסף על מנת שנרחיב את האפשרויות שעומדות בפנינו ונוכל לבחור את הפעולות שלנו בצורה הכי מדויקת ביחס לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. נורית כהן הגיעה להתארח היום כדי לשתף בסיפור ההחלמה הבאמת מעורר השראה שלה ובעבודה שלה כמטפלת במתמודדים עם מחלות ובמחקר באמת פורץ דרך שהיא מנהלת בשם מרחב מודעות בתוך בית החולים איכילוב. הכל כדי לחקור את הקשר בין עבודה רוחנית, תודעתית, לריפוי עצמי של הגוף והחומר. אני ליד פז, מאמן ומלווה אנשים במסע ההתפתחות שלהם, גם בריפוי ושיקום עם מחלות ואתגרים משמעותיים, יוצר תוכן, כותב, מנחה ובעיקר, לומד וחוקר גם דרך הפלטפורמה הזאת. אז מוזמנים לעקוב, לדרג, לשתף, ושתהיה לכם האזנה יעילה ונעימה. באמת הרבה זמן חיכיתי לפרק הזה, אני חושב שאפילו התבשלתי אליו קצת. כאילו, אני טועה לעצמי למה לא עשיתי אותו קודם, אני כבר שנה בתוך הפרויקט הזה, הפודקאסט הזה, אני מארח אנשים. איך לא דיברתי על בריאות, כאילו אני עם הרקע הרפואי שלי, איך לא דיברתי על מחלות ועל בריאות, ונכנסתי לתוך עובי הקורה, ואני מרגיש שגם אני הייתי צריך להתבשל, וגם הייתי צריך למצוא את האדם הנכון, לבוא ולדבר איתי על הנושא הזה. והיום אני מארח את נורית כהן. היי נורית.
אהלן.
איך את מרגישה?
מתרגשת, האמת.
את יודעת שכשראיתי אותך, כשנכנסת בדלת, אני אומר לאנשים מסוימים, טוב לראות אותך. אני שם לב שאני עם הרקע הרפואי שלי, אנשים לפעמים פוגשים אותי ואומרים לי, טוב לראות אותך, כאילו טוב לראות אותך אחר מטוב לראות אותך, זה כזה... טוב שאתה חי.
וואו.
את מבינה למה אני מתכוון?
כן.
יש אנשים שכזה, אנחנו שמחים לראות אותך, טוב שאתה איתנו. זה אפילו יותר מטוב לראות אותך, זה טוב שאתה איתנו כזה. אז זה מה שרגשתי כשנכנסת בדלת לראשונה, אז תודה רבה על זה שהגעת לחלוק איתנו, את הידע שלך, את מה שאת עושה בחיים, את הסיפור שלך, ונראה לאן נצלול בתוך הפרק הזה. ואני חושב שגם תכף נבין למה את האדם המדויק, עבורי לפחות, לבוא ולדבר איתי על ההשפעה של התודעה, על הבריאות, על מה זה ריפוי, ריפוי עצמי, האם זה אפשרי, האם זה לא אפשרי. כל הנושאים האלה, דווקא בגלל מה שאת עושה היום, ולמרות שאני מתחבר לעולמות הרוח שאין להם הוכחות, עדיין יש בי את הצד המהנדס מהבית, שאוהב את המחקר ואוהב את ההוכחות, ורוצה שהדברים יהיו ברורים ופשוטים ופרקטיים, ובעיניי אין מתאימה ממך לזה, אז נראה לי שתתחילי בלשתף אותנו קצת, א', מי את, מה את עושה היום, איך הגעת למה שאת עושה היום, ונתקדם משם, מה את אומרת?
יאללה, בואו נתחיל. אז רוב החיים שלי, רוב החיים הבוגרים, התעסקתי באדריכלות נוף. היה לי משרד עם שותף, עם עובדים, עסקנו בקיימות, תכננו... עיר שלמה בנושא של קיימות, אבל התחלנו ממש תכנונוף עירוני, מוניציפלי, בכל הפרמטרים. וככה השנים עברו, נורא נהניתי לשחק את המשחק, חשבתי שאני בשיא הגשמה שלי בחיים, ומתישהו ככה קצת דגדג לי, זוכרת שביקשתי מהשותף שלי ש... איזה אוגוסט אחד, אני רוצה חודש חופש להיות עם הילדים בבית, ואיכשהו סידרנו את זה, והגעתי לדבר הזה, ואני ככה עשיתי להם לוז לילדים, מה אנחנו נעשה, ואז יום אחד אמרו, אמא, היום בבית, לא, לא, כלום, לא עושים שום דבר, ואז אני יושבת איתם בבית, מרגישה ש... וואו, יש לי כבר, באמת, יש לי את הכל, כל מה שרציתי להשיג בחיים, כבר יש לי, זוגיות נהדרת, הילדים, מצב כלכלי, עבודה שממלא אותי, והרגשתי שחסר לי משהו. וזה היה היום שבעצם התחיל איזשהו חיפוש רוחני פנימי, ואתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אז בפייסבוק קפץ לי לצאת מהמטריקס של מרחב מודעות, והיה לי ברור שאני הולכת. אפילו לא אמרתי, כאילו הרבה לי לא רוצה להגיע, אבל אמרתי, אני הולכת לבד, לא שיתפתי אף אחד בזה. ומהרגע שהגעתי לשם, פשוט, אני זוכרת שהתקשרתי אליו בהפסקה, ואמרתי לו, תקשיב, הגעתי הביתה. ממש.
חשוב להגיד רגע שמרחב מודעות זה מרחב שלימור הניג ופרידי מרגלית הקימו, שהן גם התארחו פה בפודקאסט הזה, והן אהובות עליי במיוחד, והן מביאות משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לתוך החוויה.
אז אני בעצם בתוך החוויה התחלתי לימודים, ותוך כדי בעצם גילו לי בבדיקה שרירותית שיש לי סרטן השד, ואז היה מטורף. ואז היה, כאילו לא הצלחתי להבין איך זה קורה. אפרופו איך הגעתי לעולם הזה.
עכשיו זה קורה מאוד מהר? זאת אומרת, את מתחילה ללמוד ופתאום זה מתגלה?
לא, זה לקח לפחות 8-9 חודשים, כמעט שנה של לימודים. ואז מה שאני עושה, אני יושבת בבית, מקבלת טלפון מהרופא, ואומר לי, יש לי חדשות לא טובות, יש לך סרטן, תבוא אליי מחר לקליניקה, ואנחנו נראה מה הסוג שלו, כמה הוא אלים וכו. וזה היה רגע, וואו, זה כל העולם עוצר, ואתה נמצא באיזה רעש פנימי, ואני מגיעה אליו למחרת, והוא מתחיל להגיד לי, מזלך זה לא כזה אלים, והנה עוד שבוע עם ניתוח, אחר כך הקרנות, אולי גם כימותרפיה, בואי נראה. אני יושבת שם ואני אומרת לעצמי, אין מצב, זה לא יקרה. כל מה שהוא אומר לא יקרה. ואני ממש לא יודעת מה אני מרגישה, אני יודעת שאני רק רוצה להימלט מהחדר הזה, ופשוט לא להיות שם. בדיעבד אני יודעת שכל מי שמקבלת את כל מי שמקבל את הבשורת איוב הזאת, מרגיש די דומה. איך זה קשור אליי? מה זה הדבר הזה שנקרא סרטן בכלל. אבל איכשהו אני מגיעה הביתה, ואז אני מבינה שלמדתי כבר איזשהו משהו שמקנה לי איזשהו כלים להתמודד עם הדבר הזה קצת אחרת, עוד לפני שאני הולכת להליך רפואי ולעשות ניתוח והקרנות, אולי גם כימו. וממש הייתה שם בחירה מאוד חזקה, שהיא הרבה מעבר להיגיון. שאוקיי, נחת לטפל בעצמי, נחת לבדוק פנימה, מה קרה? מה קרה שאני בסרט הרע הזה? איך יכול להיות? הרי השיטה שלנו אומרת, מרחב מודעות שיטת המתאיזם, בעצם אנחנו מדברים על זה שאין כלום בחוץ. כל החיים זה השתקפות שמה שיש בתוכי, בעצם עולם התוכן הפנימי שלי, זה מה שאני רואה וחובה. המוח שלי לא יכול לחוות שום דבר אחר שהוא לא מעולם התוכן הפנימי של עצמו. ואז כשאני מבינה את זה, אז אני מתחילה איזשהו תהליך לא פשוט. שמה בצד את הרפואה הקונבנציונלית, מדי פעם כן, כל חודש וחצי ככה הלכתי, עשיתי עוד פעם בדיקה כדי לראות שהגידול לא גדל. לקחתי כאילו סוג של אחריות של גם וגם. והתחלתי לעשות עבודה תודעתית, עשיתי שינוי תזונה, עשיתי כל מיני דברים שהרגשתי שזה נדרש עכשיו ממני, לייצר איזשהו שינוי. ואני זוכרת שהתקשרתי לשותף שלי, יונתן, בדיוק הבוקר דיברנו, ואמרתי לו, יונתן, אני לא באה יותר לעבודה. אז הוא אומר לי, מה? ואני אומרת לו, תשמע, סרטן, כאילו, זה משהו אחר. ואני אפילו לא עזרתי לו להתארגן, להפצוף את כל הדברים שהיו שלי. השארתי לעצמי איזשהו משהו קטן כדי שאני כן אשאר בתוך זה. והתחלתי ממש מסע עמוק לתוך עצמי. להתחיל לבדוק מה זה סרטן, מה הפירוש התודעתי שלו, מה זה אומר בשד, שזה נתינה או נתינת יתר או ריצוי. או ממש התחלתי לבחון את הדברים בתוך עצמי. זה לא היה פשוט. כאילו, יש לך משהו פיזי בתוך הגוף, ואתה אומר, אני אפתור את זה דווקא דרך המוח והרגש. וכל החברות שלי, כמעט כולם, כן, כולם, אמרו לי, וואי, זה... תירגעי רגע, תעצרי, אל תעצרי את העבודה, אל... שנייה רגע, לא ככה. אבל היה שם משהו שהוא מאוד מאוד עמוק בתוכי, מעין קריאה פנימית שאני לא יכולה לקרוא לה היגיון, בטח שלא, אבל משהו שאמר לי, תעשי, זה הדרך.
לא יודע, זה נשמע, אנחנו, בא לי להעיר על זה, או פרוג'קטור רגע, כי זה עוד איכשהו יכול לחלוף כזה ליד האוזן ולא להבין את הגדולה של מה שאמרת עכשיו. בתוך כל התקופה הזאת, אז את אומרת חברות וזה, כאילו, תתפסי על עצמך.
משפחה.
מה עם הרופאים? מעניין אותי. יש המון לחץ.
היו מתקשרים אליי כל הזמן.
לא היו אומרים לך, את כאילו, איבדת את זה לחלוטין, ותחשבי על הילדים, ומה את עושה? את מתאבדת.
אמרו לי, יש לך ילדים קטנים. חבל שאמא לא תהיה שם בשבילם. ותפסיקי באמת עם כל השטויות. האונקולוגית שלי הייתה אומרת, את יודעת כמה בנות פה עשו שינוי תזונה, שינוי תודעה, ומתו. הלכו. הייתה, כן, וממש ניסיתי, כלומר, כן, למרות שאני יכולה להגיד לך, אני יודעת שזה קצת משותף לעוד אנשים שפוגשים סרטן, שמשהו בהיגיון שלי היה סגור, לא הצלחתי להבין. כל פעם שפגשתי רופא חדש ברפואה הקונבנציונלית, כאילו לא הייתי מביאה את בעלי שיקשיב. כאילו לא היה נכנס לי שום דבר לתוך המוח. שום דבר. וככה זה היה חצי שנה שעשיתי עבודה. עיקפתי את עצמי באנשים שהולכים איתי. בעלי כמובן מהמם. שהוא אפילו, הוא אמר לי, תשמעי, אני נורא מפחד, אולי זה יפרק אותנו, את הולכת עכשיו לעשות איזשהו שינוי עם עצמך. אמרתי לו, תקשיב, אם יש משהו אחד שאני בטוחה בו ממש, זה הזוגיות שלנו. אבל זה עדיין היה, אני יכולה להבין אותו היום, כאילו שבדיעבד. והוא היה איתי, ממש הוא ליווה אותי, הוא היה איתי כל הזמן, הלך איתי בדרך, או הוא אמר לי, תראי, זה כמו שאת עכשיו פוסעת ביער חשוך בלי שביל. מודעת לזה, כי זה את זאתי שעכשיו מנתבת לעצמך את הדרך. אי אפשר ללמוד דרך אחרת של מישהו אחר, שזה גם משהו שכדאי להבין אותו, כי זה המסע אל תוך עצמי, ולנקות, לנקות מסכות, המון מסכות, המון מסכות. אגב, הסתרה זה סרטן, זה הסתרה פנימית, אני בכלל לא ראיתי שאני מלאה מסכות, מי ראה את זה? זה לראות, כן, את המנגנון של הסרטן, של הריצוי. הייתי עובדת 12-14 שעות ביום, כמה בלפנות בוקר, עוד לפני 7 בוקר שאני יוצאת לעבודה. למדתי מזה המון. התהליך הזה ממש שינה אותי. ממש החזיר אותי לתוך עצמי. היום חברי הילדות שלי אומרים לי, סוף סוף, את עוסקת במה שתמיד חשבנו שתעסקי.
גדול. תראי איזה תמרורים אנחנו צריכים בדרך, אה?
ואני יכולה לסכם ולהגיד שאחרי חצי שנה הייתה רגרסיה במחלה שלי. האונקולוגית אמרה שזה יגדל פי 2 אחרי חצי שנה, וזה עשה ההפך, ממש זה הקטין את הגידול. אחרי חצי שנה כבר התעייפתי מהדרך, כי היא נורא מפחידה. זה תאים סרטניים שיכולים לנדוד, אז נשאר ממש מעט מהגידול, והלכתי, עשיתי ניתוח, ובאמת בלי הקרנות ובלי כימותרפיה. זה היה ברגרסיה, אז תוצאה שזה כבר הייתה אחרת.
זה מטורף. אני חושב שזה זמן טוב להגיד, גם דיברנו על זה בטלפון, שכל הפרויקט הזה בכלל שנקרא מדברים חופשי, גם אני באופן כללי וגם מה שלה חשוב להביא, זה שאנחנו באים לעורר מודעות. אוקיי? אנחנו באים להעיר באור עוד אפשרויות. אנחנו לא פוסלים פה שום דבר, ואנחנו לא אומרים, כמו שהרופאה אמרה, יש אנשים שעושים עבודה ולא מצליחים להירפא, ואין פה איזה פתרון קסם שבו תעשה א', ב', ג', וזהו, יצאת מסרטן, וכולם עכשיו גם יתחילו להרגיש אשמים שהם לא עושים משהו או שהם לא מצליח להם. אנחנו בסך הכל רוצים להעיר את האפשרות שבכלל לא לקחת דברים כמובן מאליו, אולי אפשר להגיד. זאת אומרת, יש המון מיתוסים סביב זה. גם אני חושב שאחד השינויים הכי גדולים שלי קרו בתהליך שלי עם הסרטן, ואני לא עשיתי שום עבודה תודעתית, אני הייתי לגמרי רפואה קונבנציונלית באותה תקופה.
גם לא הייתה לך ברירה.
לא הייתה לי ברירה. לא היה לי את הידע שיש לי היום.
לא רק ידע, גם אתה יודע, היית בשלב...
כן, זה היה סיפור אחר. למרות שאני יכול להגיד שמבצבצת לי, אני מזהה שמבצבצת לי המחשבה הזאת לפעמים של מה היה קורה היום אם. לשמחתי אני לא צריך לענות על השאלה הזאת, לא שגם אם הייתה לי תשובה זה היה משנה, כי מי יודע מה היה קורה ברגע ההוא, אבל אני כן שואל את עצמי את השאלה הזאת. אז אני חושב שהשינוי הכי גדול שלי קרה בתוך ההתמודדות, אולי אפילו אחרי ההחלמה, גם במהלך הדרך צרם לי האג'נדה של מלחמה בסרטן. נכון? שיש משהו שצריך להילחם בו, ושניצחת. וואי, זה עכשיו יש לי צמרמורת. לפני כמה ימים נסעתי באוטו, ואני לא שומע חדשות, אני שומע את הצפצוף של החדשות, ואני מעיף כבר משהו כמו שנתיים. אבל שמתי לב שאני כבר באוטו, אני כאילו כבר פוחד מהחדשות. אוקיי? אמרתי לעצמי, בוא תהיה עם החדשות רגע. בוא תראה מה קורה, תחקור רגע את האזור הזה, אתה יכול, יש לך את עצמך, בוא, לא קורה, זה, לא צריך להיבהל. אני שומע את החדשות וכל הבחירות ואיראן וזה והכל אותו דבר, שנתיים עברו, לא השתנה כלום. ובסוף הוא דיבר, הקריין דיבר על מישהי שחקנית צרפתייה שנפטרה אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. ואני כזה, היו לי, אני התכווצתי באותו רגע ואמרתי, אחרי מאבק ממושך במחלת, כאילו הדימוי שיש לי בתודעה זה קרב, אוקיי? מלחמה שלה בסרטן, היא נאבקת, נאבקת וזה, מפסידה ומתה. כאילו, לא, לא יכולתי, ואני אומר, זה כל כך מצטרף ל... לא יודע, לאג'נדה הקולקטיבית של מחלות בכלל, לתפיסה את מחלה שצריך להיאבק בה, שזה משהו רע. בלי לשים לב להשלכות של הדבר הזה. עכשיו, אני לא אומר לא להשתמש בכימותרפיה, או לא לעשות פעולות אגרסיביות או פולשניות, אלא רק להבין את ההשלכה של היחס שלך לעצמך בסופו של דבר. במיוחד אם מדובר בסרטן, זה הגוף שלך, אוקיי? אתה יצרת את זה, או זה נוצר בעל כורכך, אבל זה חלק מהמערכת, וכשהיו אומרים לי גיבור, ניצחת, כל הכבוד, תילחם, 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 לא היה לי אז את השפה שיש לי היום, אבל זה כבר באותה תקופה של ילד בן 23, או נער, או בחור מתבגר בן 23, כבר אז הרגשתי עם זה ממש ממש לא בנוח. וכשהחלמתי, בכלל הרגשתי שזה מתנה גדולה. ומה שאת מביאה לפה זה, אני מתחבר לזה מהפרספקטיבה הזו שלי, של קודם כל לשנות את היחס לזה, את התפיסה על זה, נכון? את מתחברת לזה?
כן.
כאילו גם האגודה היא האגודה למלחמה בסרטן, שזה הגוף הכי שאנחנו מכירים היום.
כשאנחנו נמצאים במטריקס, בעולם הזה, בעולם החומרי, אז יש מחלה, אנשים רוצים לחיות, אז מבחינתם זה מאבק. כן, יש עם זה בעיה, כי המילה מחלה היא גם החלמה, והיא גם מלחמה. אוקיי? אז היא מכילה בתוכה את המלחמה הזאת, ולא סתם קורה. השאלה מה אנחנו עושים עם זה? במה אנחנו באמת נלחמים? יותר נכון, עם מה אנחנו רוצים להגיע לשלום. כי המלחמה היא פנימית, המחלה בכלל, זה מה שאני רוצה בעצם לספר, זה שאחרי שסיימתי את הסיפור עם את הסיפור האישי שלי, ועברתי ניתוח וכו', הבנתי שהחיים שלי השתנו, שקודם כל יש התבוננות אחרת כלפי הגוף, כלפי המחלות, כלפי ההתמודדות, אפרופו מלחמה, ושאני מאוד רוצה להעביר את זה הלאה, מה שאתה עושה עם הפודקאסטים, שאני מאוד רוצה שאנשים יבינו שיש להם קצת מה לעשות עם עצמם, שזה לא בשמיים, שבן אדם יכול לעשות משהו כשהוא מגיע למצב של מחלה. ואז שיניתי את כל החיים שלי, ולמדתי, המשכתי ללמוד קורס מטפלים בשיטת המטאיזם, הפכתי להיות מנחה ומטפלת, מנחת קבוצות, והיום אני אפילו מעבירה את המחקר האונקולוגי.
המבורך.
כן, באיכילוב עם פרופסור תמר ספרה, בעצם אני מביאה את המטאיזם לבית החולים, לנשים שהן פוגשות סרטן.
שרגע, זה חשוב להדגיש את זה רגע, כי זה מטורף בעיניי, כי זה נחמד שבחדרי חדרים אנחנו יכולים לדבר על ההשפעה של התודעה, ויש טיפול כזה, ואיזה מישהו עם גלימה יבוא ויגיד לי, זה משהו רוחני וכזה, ואולי גם נהיו תוצאות, אבל זה אחר לגמרי, כשאנחנו מדברים על זה מתוך המערכת, אולי הכי, נקרא לזה, קבועה, או קשה לפרוץ לתוכה, או ששומרת על עצמה אפילו במובן מסוים, כמו מערכת הבריאות, ולהיכנס למחקר, להביא עבודה תודעתית ורוחנית לתוך בית החולים, זה מטורף.
תראה, זה קודם כל באמת שפו לפרופסור ספרה, שהיא...
ואלה פריידי ואלה לימור, שהם בכלל יודעות לפתור... ופריידי, מה שהיא רוצה קורה.
אז פריידי היא קצינור מדהים. שזה זכות בשבילי לעבוד איתה, להיות שותפה שלה, ללמוד ממנה. וואו, זה כאילו... זה אנחנו עוד נדבר. מה שאנחנו עושים במחקר, שזה מדהים, זה בעצם ללמד מודעות. זה בעצם לשבת בבית החולים, שבתי חולים כבר מזמן בעצם מבינים שגוף ורוח ונפש הם אחד. כלומר, יש השפעות למצב הרגשי שלי, הנפשי שלי, על הגוף. התחילו עם זה בלב, למשל, ממזמן. ואז כשמישהו הוא חוטף את כפה לב, אז אומרים לו לא להתרגש, ולא, ממש, כאילו יש תהליך. אז היום זה כבר הופך להיות לאט לאט, זה מחלחל יותר ויותר, אז אני חושבת שזה לא סתם שזה כבר קורה. ומה שבעצם אנחנו עושים, אני מלמדת שם מודעות, אני מלמדת את התכנים של מרחב מודעות, בתוך הבית חולים, ואתה מתחיל לראות לאט לאט מה קורה שם.
שמה קורה שם?
אני יכולה לספר מהקליניקה, מהמחקר קצת, אני לא יכולה, אבל אני ככה אדבר בכללי.
רגע, מה זאת אומרת? זה מעניין, עכשיו זה מעניין.
לא, כי בגלל שזה מחקר של אלנסינקי, אז... אבל זה off the record. אפשר, אסור לדבר על זה.
אסור לדבר על המחקר?
לא, אסור לספר על התוצאות, על ה... עד שהוא לא מסתיים.
אבל אפשר להגיד שהכיוון סבבה? תני לנו משהו.
אז אני כן יכולה להגיד, בעצם אני יושבת ומלמדת את התכנים של מרחב מודעות, אני מלמדת מודעות, נשים שפוגשות סרטן, רוב הנשים שם לא מכירות את עולם המודעות.
זהו, זה גם אחת השאלות שלי, איך בכלל מביאים תכנים כאלו, לאנשים שאין להם שום קשר לזה. אני חושב על עצמי בתור בחור בן 23, ניסו, לא יודע אם זה היה אנשים, זה לא היה אנשים של מרחב מודעות, אבל אפילו פסיכולוגים לא הייתה להם גישה אליי. לא הייתי מוכן, לא הייתי פתוח לשמוע שום דבר שהוא שונה. הייתי בתוך טייס אוטומטי. אני עושה את מה שהרופאים אומרים, אל תפריעו לי, זה עבד. אבל אני שואל, איך אפשר בכלל להגיע ל...
אז יש שני דברים. אחד, השיטה שלנו היא מדהימה.
בפשטות שלה.
איך?
בפשטות.
אחד זה פשטות, ושתיים, אנחנו נורא לוגים. זה לא רוח כזה, וזה לא רק, כן? זה כן גם, אבל זה לא איזשהו משהו ארטילאי. אנחנו לוקחים מחקרים על המוח, מחקרים מפסיכולוגיה, על הנפש של האדם, ואנחנו, וזה חלק מהתכנים שאני בעצם מלמדת. אז ככה ש... השיטה מאוד נותנת לנו לוגיקה. אין שיעור שאני לא מדברת קודם בצד הלוגי, לפעמים מביאה דברים מהמדע, ממש, מחקרים ומדע, ואז אנחנו בעצם לוקחים את זה לתוך עצמנו. אז השיטה גורמת גם לאנשים מאוד מאוד אונה שמאלית, מאוד לוגיים ועניינים ופחות רוחנים, להתחבר אליה. כי זה עושה שכל, סוג של שכל. וזה מה שיפה, וזה גם מה שגרם לי באופן אישי להתחבר לשיטה. שזה לא הרוח, רוח, רוח, והבחורה הזאת שיושבת שם בבמה עם לבן וגלביות וכאלה. זה הרבה יותר עמוק מזה, וזה נותן שכל.
מה למשל, נגיד, את יכולה לתת לנו קצת אולי למי ששומע ומתמודד עם משהו, מכיר מישהו שמתמודד עם משהו, ותכף גם נזוז מהסרטן שיש סביבו הזה, גם נדבר על דברים קצת יותר שגרתיים אולי, כי ריפוי זה לא רק בהקשר של סרטן. מה נניח, יש איזה שהן הנחות יסוד שאדם, זאת אומרת שהן עומדות בבסיס השיטה הזאת, או משהו שאדם צריך להכיר או להטמיע, כדי שהוא יוכל לעשות עבודה בהקשר הזה?
זה קודם כל בוא נכיר את המוח שלנו. הכי לוגי. הכי ריאלי. המוח שלנו עובד קצת אחרת ממה שאנחנו חושבים. למשל, אני לא באמת רואה דרך העיניים. העיניים זה רק סנסור.
כן, כל החושים.
כן? בעצם מי שמפענח את מה שהוא רואה זה המוח שלי. אז יש בעצם, מה שאנחנו אומרים זה שבעצם אין מציאות אובייקטיבית אחת. לא קיימת.
זאת אומרת, כל דבר שעובר דרך החושים שלי, אני מפרש אותו.
אני מפרש אותו. כלומר, אם היו פה 10 אנשים ושומעים את שנינו, רואים את שנינו, היו רואים אותנו קצת מזווית ראייה אחרת, מלבישים על מה שאנחנו אומרים, את המחשבה שלהם, ואז זה קצת אחרת, והיו גם 10 אנשים שונים מספרים עליי ועליך דברים שונים קצת, בגדול.
אז בעצם חלק מהתהליך זה היכולת לחזור כמה שיותר קרוב למציאות האובייקטיבית? כאילו אם אפשר
לא,
בכלל? או
לא.
להיות מודע למציאות הסובייקטיבית? להיות מודע לסובייקטיבית?
שאני בעצם מפרשת כל דבר בחיים שלי. כלומר, אם אני למשל לא מודעת לזה שאני קורבנית, אבל כל היום אני מתמרמרת, ואני מאשימה, ופותחת עסק, ונופלת, אבל זה לא קשור אליי. זה קשור לשותף שלי, זה קשור לשוק, זה קשור לקורונה, זה קשור דברים חיצוניים, ולא לקחת שום דבר לעצמי. וכל הזמן אני נכשלת, לעומת זאת אחותי למשל, היא כל הזמן, היא בן אדם אופטימי, הכל בשמחת חיים, הכל, והיא מצליחה. היא גם כשהיא נופלת, היא קמה ומצליחה. אז מה בעצם גורם לאחד להיות כזה ולשני להיות אחרת? זה רק מה שיש בתוכנו, ואני חוזרת, זה שוב, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להעמיק לזה, אבל בעצם הבסיס של השיטה אומרת שאין, שהכל זה סובייקטיבי, הכל ממני. איך ממני? מה שאני חוויתי בילדות. מה שאני בעצם, המוח שלנו עובד על אוטומט רוב הזמן. הוא לא עובד, הוא לא כל הזמן לומד דברים חדשים מחדש. הוא לומד וסוגר, ואז הוא עובר את זה אוטומט. וזה אסטרטגיית ההישרדות שלנו בחיים, כי כשנולדנו, היינו מוח ריק, ועכשיו כן. הוא לומד איך הוא שורד את החיים, עד גיל 6-7. ושמה בעצם, בתוך תת המודע שלנו, כי זה החלקים הלא מודעים שלנו, הם אלה שמנהלים אותנו פה ביום יום. אז אוקיי, אז קודם כל נבין את זה, שהמציאות קשורה קודם כל אליי, אז בוא נתחיל לראות, כן, גם הגוף הפיזי. כי הגוף והנפש והתודעה שאני, זה אחד. זה לא משהו נפרד.
זאת אומרת, יש קשר ישיר בין אזורים מסוימים בגוף לאזורים מסוימים בתודעה. זאת אומרת, אם נגיד איבר מסוים, תמיד תהיה לו איזושהי השלכה, כמו שאמרתי, משד מקודם, בהקשר של נתינה וריצוי.
כן, מה שקרה לי בהמשך זה שבעצם התחלתי להתעסק עם הגוף, עם מחלות, מה קורה, כאבי שיניים, מה זה אומר? מה זה אומר אם יש למישהו התקף לב? מה זה אומר אם למישהו יש מים בריאות? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והתחלתי ככה לקרוא פיזית מה זה אומר, ואז התחלתי לראות איך הפיזיולוגיה, איך האנטומיה בעצם מדברת אלינו תודעתית. יש בעצם רעיון פילוסופי לכל איבר ואיבר בגוף שלנו, יש לו תפקיד, יש לו תפקיד פיזיולוגי, אבל יש לו גם תפקיד, אותו דבר יש לו גם תפקיד ברמה הרוחנית הגבוהה, וכשאנחנו מבינים את התפקיד, אז אנחנו יכולים להבין בעצם מה התקלקל שם בתפקיד. אפרופו לראות איך אנחנו יכולים לרפא את עצמנו תודעתית. אני יכולה להגיד לך שבצלי בקליניקה, שאני מטפלת באנשים, אני מטפלת באנשים חולים, ואתה מתחיל לראות איך השינוי הפיזי קורה. וזה דבר מדהים.
טוב.
זה דבר מדהים, כי למשל, הגיע אליי מישהי עם הבחנה של מיסטניה גרביס, שזה מחלה שאפילו לא שמעתי עליה קודם.
אני אשמע עליה פעם ראשונה עכשיו.
שהיא בעצם גורמת לשרירים להיחלש, שזה מביא לניוון שרירים בסופו של דבר. ולא משנה, אני אעשה ככה את ה... היא הביאה תוצאה אחת, יש שני תוצאות כאלה שעושים, והתחלנו לעבוד כדי שהיא לא תקבל את התוצאה השנייה גם כן, כזאת. לראות איפה יש קושי בשרירים שלה, ואז ראינו שבתוך החיים שלה, יש התשה עצמית, גם פיזית, עובדת בשלוש עבודות, מגדלת ארבעה ילדים, כאילו יש שם התשה מטורפת, של השרירים שלה, אבל לא רק השרירים, אלא מכל מיני סיפור. זה סיפור הרבה יותר עמוק, אבל לקח לה זמן קצת, כן? 5 חודשים, לעשות עבודה, ולשנות, באמת, כי אתה יודע, אתה אומר לאדם, רגע, אתה מתיש את עצמך, אומר, אבל כל הפרנסה עליי בבית, אז מה אני אעשה? ולאט לאט מבינים שזה רק להרחיב את המחשבה שלנו, לראות עוד יכולות, לראות עוד צדדים בתוכם. ואז עשתה בדיקה עצבית, כן, אחרי 5 חודשים, ואין מסתניה גרביס. זה לא הרופאה התבלבלה. זה העין שקפצה, זה לא זה. ויש מלא 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 סיפורים. חלק מהם תיעדנו, יש את זה במרחב מודעות אפשר לראות, על מלא אנשים שריפו את עצמם, רק על ידי זה שהם עשו עבודה עם עצמם. שהם התחילו לגלות מה העבר מספר לנו. על מה זה יושב. עכשיו זה יותר עמוק מרק להבין את התפקיד של ה... איבר, כי זה נצחק כן להבין את, את הסיפור חיים, בסופו של דבר.
זה, אני רואה שאני כמו מתפתה, להכניס את הכל שוב למסגרת של איזושהי נוסחה, ואני אומר, לא יכול להיות שזה ככה, כי אם זה כזה פשוט, אז לא היו מחלות בעולם, או כולם היו נרפאים, לצורך העניין. זאת אומרת, איפה האלמנט של יש פה משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, ואולי אפילו גם מזיכרונות הילדות שלנו, שאיפה החלק שלו בכל הדבר הזה? איפה החלק, נקרא לזה, של אלוהים, או של הבריאה, או של המסע? והאם באמת יכולתי, האם יכולתי באמת לבחור להימנע, או להירפא, או לא להירפא? איפה הבחירה החופשית שלי? אני מאוד מבולבל בהקשר הזה, אני חייב לומר.
וואו, זו שאלה. אני כל הזמן מתבוננת על זה, כי מה, מי אנחנו? אנחנו לא אלוהים בסופו של דבר. אני חושבת שהכל זה גם וגם וגם וגם. אני אף פעם לא באה בהשמה, לאף אחד, גם לא לעצמי, על שחליתי, כי זה לא הייתי במודעות. זה לא היה לי שום מודעות לעניין, והיום גם כשיש מודעות, אז אני אומרת, אוקיי, יש לנו, כן, יש לנו חוזים. לפני שנולדנו, אני מאמינה בזה. אני מאמינה שאני תודעה נצחית, שבאה לחיות פה את ה-90, 80, 90, 100.
סבבה.
שאני נניח.
חותם, אני הולכת רחוק, אני חותם. כן.
ולא ההפך, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו בני אנוש, שיש להם גם נשמה או תודעה, וואו, ואיזה יופי. אבל זה בדיוק הפוך. אנחנו תודעה נצחית. שמתגלגלת פה. ויש כל מיני ספרים במחקרים על זה של מסרים מעבר לזמן, אם קראת, של דוקטור בריין וייס, אני חושבת כך קוראים לו, שהוא בעצם פסיכולוג שתוך כדי גילה שיש, אפשר לראות גלגולים אחורה. אבל זה כבר רוחני, אתה יודע, זה, אני לא בטוחה שכל אחד יכול להתחבר לחלק הרוחני, כי אנחנו חיים בעולם מאוד לוגי.
לדעתי אנחנו בתנועה לאזורים האלה.
גם אני חושבת.
אז בינתיים, אני בכלל טוען שאני לא אגיד את זה באופן גורף, אבל אני כן טוען שהמדע קצת עסוק בלהוכיח את מה שעולם הרוח ידע כבר מזמן. כאילו, את מבינה מה אני אומר? זה כזה, אני נראה לי קראתי איזה ספר לפני איזה כמה שנים, שאחד המורים לימד את התלמיד שלו, זה היה ביוגה. אחד היוגים לימד את התלמיד שלו על אסטרולוגיה ועל כוכבים. והוא אמר לו, כשהכוכב הזה ככה, זה ככה, שים צמיד. הוא אומר לו, שים צמיד שיגן עליך כשהכוכבים הם ככה. אז התלמיד, גם אחרי שנים של יוגה, אומר לו, מה אתה מדבר? איתי שטויות כוכבים, מה כוכבים? אז היוגי הגדול אמר לו כזה, גם כוח המשיכה עבד עוד לפני שהוכיחו אותו.
נכון. נו, זה חוק הפוטנציאל שאומר שאנחנו בעצם לא ממציאים שום דבר, אנחנו רק מגלים. מגלים את הטכניקה, מגלים את היכולות, אנחנו לא ממציאים שום דבר. כן. תראה, גם בקבלה, זה כבר הכל כתוב.
כן.
על הכוכבים, על
אז אני מרגיש שאנחנו בדרך, זה הולך ונהיה יותר פשוט, גופי הידע הולכים ומתרחבים, המורים שמגיעים לפה שאני מערך אותם כל הזמן מדברים על זה, אני מרגיש גם מאוד בבית בתכנים האלה, אני חייב לומר, וזה מין תחושה שלא לא פוגע, אני לא פוגש אותם לראשונה. כאילו מרגיש שזה מצטרף לאיזה זרם של תנועה ש... לא יודע, הולך איתי.
יופי.
הולך איתי כבר הרבה זמן.
עכשיו, האם אנחנו יכולים למנוע? אני חושבת שאנחנו יכולים למנוע דברים מסוימים, כשיש לנו מודעות, ולכן אני חושבת שגם בן אדם שחולה, אני אומרת, בוא תעשה את המקסימום שאתה יכול. מה אכפת לך? מקסימום גילית עוד חלקים בתוכך.
כן.
כלומר, מה יש להפסיד?
יש משהו בלהגיד שריפוי הוא היעד, שלפעמים יכול לתסכל אנשים, כי זה כאילו כמו איזה יד קצת רחוק, ואז אנשים לא יעשו אפילו את הצעד הראשון. אבל גם אם השגנו שיפור באורח החיים, גם אם השגנו שהחוויה של המחלה הופכת להיות חוויה אחרת לחלוטין, מדהים. אם שיפרנו את מערכות היחסים שלנו בתוך הדבר הזה, אם יש לנו הקלה, אם אנחנו נהנים, אני זוכר את תקופת המחלה כלפרקים תקופה ממש יפה. ממש, כל המשפחה ביחד, שנים לא היה דבר כזה, כולם מגיעים מחול, מבלים לילות שם בתוך הבית חולים בלילות שהתאפשר. מה זה? היה שם אהבה מאוד גדולה, כאילו בחלק מהתקופה הזאת, ואני גם נותן לזה המון נקודות זכות בריפוי שלי. אז אני אומר את זה כמו מין קריאה של, כן, יש יעד, מתקדמים מכיוון שלו, לא יודעים, נשיג אותו, לא נשיג אותו, אולי אפילו גם קצת לא בשליטתנו, אבל זה לא אומר שהוא צריך לעשות צעדים בכיוון.
תראה, כשאדם לומד מודעות, מתחיל להתפתח בעצם בתוך עצמו, אני חושבת שזה מעניק לו המון כוח.
כן.
המון כוח, כי אמרנו, סיפרתי לך על השלבים הראשונים שבעצם שהשיטה שלנו מלמדת, זה שאין כלום בחוץ, תכלס. כל העולם הזה זה השתקפות של מה שיש בתוכי. וכשאני מתחילה להבין את זה, לא מהמקום הרוחני הגבוה הזה, כן, זה כן, ברור, בטח. אבל בוא נתחיל להבין את זה לוגית, קודם כל. להבין שכל החוויות שלי בעולם הזה, הן סובייקטיביות, הן שלי בלבד. אז אם אני קורבנית, ואני פתאום רואה שאני קורבנית, אז עכשיו יש לי יכולת לבחור, אולי להפסיק, לקחת אחריות, ואז פתאום דברים משתנים בחיים שלי, לטובה. אז מודעות זה המון 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 כוח.
גם.
זה המון כוח. אז בעצם העולם הרוחני הוא לא כזה רק רוח ובוא נשב בשנתי ונעשה מדיטציות. מדיטציות זה מדהים. אבל בוא נתחיל להבין לעומת. בוא נתחיל לקחת אחריות עלינו.
כן.
הכוח הזה, אני חושבת אני רואה שהוא משנה הרבה מצבים של אנשים, גם ברמה הבריאותית, בטח בטח ברמה הרגשית, ובכלל בחיים, גם בהצלחות, בלהיות, להביא את העני המדהים הזה, אחרי שאתה מגלה אותו, להביא אותו לעולם, להביא את המתנות שלו לעולם, ואז אתה גם מצליח ברמה העסקית, כי אתה מביא את עצמך, אתה לא מביא משהו אחר. אז יש לזה השלכות מאוד עמוקות. כן, יש לנו בחירה. וכן, הכל נקבע גם מראש. אני מאמינה בזה ביחד. להגיד לך שאני חושבת שהכל נקבע מראש וזהו, ואני חולה, זהו. יש לנו, פגשתי ואני פוגשת הרבה, אפילו גם נשים חולות סרטן שהן נמצאות בשלב הרביעי של סרטן, שזה אומר שאין בעצם ריפוי. שומר זה, סליחה, זה בעצם להיאבק עם זה, להיאבק. זה בעצם להיות עם זה כל הזמן. ויש מחקרים בארץ ובעולם, גם בארץ, שהלכו וראינו אנשים שחלו פעם בסרטן, הגיעו לשלב הרביעי, ונניח אחרי 5 שנים הם עדיין חיים, למרות שהרופא יודע שתוך שבועיים או חודשיים האדם הולך, ואחרי 10 שנים הם עדיין חיים, ואחרי 20 שנה הם עדיין חיים, ויש כאלה שגם אחרי 30 שנה עדיין חיים. וששאלו אותם שאלות, ראו שיש איזה 8-10 פרמטרים שכולם עשו, משותפים לכולם. הראשון זה לקחת אחריות. זה בעצם לקחת אחריות על המחלה, על הבחירות שלי בחיים, התבוננות פנימית.
שמה זה אומר בפרקטיקה? אנחנו משתמשים הרבה במילה אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות על משהו?
זה, בוא נתחיל עם המחלה. הרבה אנשים חולים בסרטן או בכל מחלה, ולא מעניין אותם כלום. מה שהרופא יגיד, אני הולך.
כן.
אבל אז שוב, יש פה, אם אנחנו נסתכל על זה, זה שוב דפוס של קצת קורבן. אני הולך, מה שיגידו לי, אני אעשה. או מרצה, או... אבל יש פה הסתרה, ובעיקר בסרטן יש המון המון הסתרה פנימית. אז אל תהיה בהסתרה. אל תהיה בהסתרה. בוא תתחיל, תלמד את המחלה שלך ברמה כזאת או אחרת. לא חייב להיות עכשיו פרופסור. אבל כן, תבחר, כי לפעמים יש גם אופציה לבחור. לא רק מה שהרופא אומר.
אני מלווה אנשים שמתמודדים עם סרטן, אני לא יודע למה, אבל זה כאילו עדיין עוד מפתיע אותי. אני לא בא בטענות לרופאים, גם הם חיים בתוך מערכת מאוד מאוד מצומצמת. אין פה אשמים בקיצור, אבל העובדה בפועל היא שאנשים לא יודעים כלום על המחלה שלהם. זה מטורף בעיניי. והם גם לפעמים מנסים להבין. עכשיו, אמרת, אני נכנסתי לחדר, ההוא דיבר איתי, נכנסתי עם אוזן אחת, יצא מהשנייה, אני זוכרת אמא שלי, בתקופה של המחלה שלי, היא... זה מילים שאנחנו לא מכירים, אז ואת הפאניקה שאנחנו נמצאים בתוכה, זה מאוד מאוד קשה לקבל ידע, וגם כשאנחנו כבר עושים את הצעד, לפעמים אנחנו נתקלים בחוסר שיתוף פעולה, אולי לפעמים הרופאים מרגישים שקצת נכנסים להם, ובוא, אני יודע את העבודה שלי, אתה תתחיל לבדוק כן. לי וכזה. אני זוכר שבגלל שהסיפור שלי היה כל כך נדיר, אז ביקשנו מהם את הביופסיות. תביאו לנו, אנחנו רוצים לשלוח את זה לעוד מקומות, כי ההבחנה לא הייתה חד משמעית, הפתולוגיה הייתה מאוד... לא היה בספרות משהו כזה. והם אמרו, בסדר, אתם רוצים, יאללה, זה תמיד טוב לנו עוד חוות דעת, אבל היה אפשר להרגיש שזה כזה, מה, אתם פקפקים בנו? והיו כל מיני מלחמות אגו כאלה, שאתה אומר, רגע, אני רוצה ידע מדויק על המחלה בכלל. מה הסיפור? אני רוצה
אז
ידע...
אז האחריות היא כולה שלך.
כן, אני, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
ולהבין את זה בכלל, כן. שהאחריות היא כולה שלך.
כן.
אתה בעצם אוסר את הגוף שלך לרפואה, אבל בוא, תלמד את זה קצת. אני חושבת שהיום בזכות גוגל קצת הדברים השתנו, אבל עדיין יש מחלות מסוים.
גוגל זה מקום שהייתי אומר, קחו ממנו משפט מתוך 100. זה כזה...
זה גם נכון. אבל כאילו עוד איכשהו יש קצת לאנשים...
יש גישה.
גישה.
כן.
או חשיבה קצת שונה. אז כן, זה למשל משהו שבחירה גם בפיזי. בעצם להתחיל, זה גם מודעות.
כן.
זה בוא תהיה מודע למחלה שלך. שזה א' ב'.
אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך, כי אם הייתי מוריד את זה רגע לרמה של אנשים של לפני שהם מתחילים איזשהו מסע של התמודדות, נניח רגע אחרי ההבחנה, ומבחינתי זה לא משנה אם זה סרטן או קורונה, או שפעת או כאב ראש, אילו יש חשיבות בעצירה. נכון? יש חשיבות מאוד גדולה בעיניי בפשוט לעצור את הרצף האוטומטי, כי אם אתה לא עוצר, אז א' הרבה יותר קשה לעצור אחר כך, ואתה כבר במומנטום של איזה יצירה, ומשהו בעצירה בכלל מאפשר להסתכל מחדש, ורגע, בוא נשאר, אבל אנחנו כל כך בפאניקה הרבה פעמים, כשמודיעים לנו נגיד סרטן, אנחנו ממש מרגישים עם אקדח על הרקה, ויהיו אנשים שבואו ויגידו לי, אין, אני לא יכול לעצור, אני חייב עכשיו, אני חייב חימו, אני לא יכול...
הרופא אמר,
ו...
ואז שואלים את הרופא, רגע, אני צריכה רגע קצת זמן לעצמי, כמה אתה נותן לי, ואתה תראה שהוא ייתן לך זמן.
כן, נתנו לי, היה חתונה של אחי, אני זוכר, אחי התחתן 4-5 ימים אחר כך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לשתות, מה אתה מתחיל לי את החימו, כאילו עכשיו, אני גם רוצה שיער, כאילו, רגע, תן לי את זה, אמר לי... יאללה, קח עוד 3 שבועות, תבוא.
בבקשה.
כן, נתן לי 3 שבועות. לא שעשיתי שם הזה, פשוט שתיתי את הכבד שלי למוות בגדול. והסתפרתי ובאתי מוכן ל... ממש הרגשתי כמו חייל שיוצא למלחמה. אז כן, יש בעיניי כוח בעצירה. אם אולי זה גם מה שאנחנו עושים פה, קצת לעורר מודעות, אולי בפעם הבאה אפילו, אני חייב להגיד שאני מביא את זה לכל עניין רפואי פיזי כזה או אחר. זה היכולת לעצור רגע לפני שאני לוקח מיד את הכדור. בכלל שתהיה לי את האפשרות הזאת, לפעמים אני אקח מהר את הכדור, לא רוצה לעצור עכשיו ואני אעשה אוטומט, אבל בכלל שיש לי בפלטה של הכלים שלי את האפשרות של לעצור שנייה ולשהות ולשאת במה שעכשיו כאילו, זה לכבד גם, יש משהו מכבד, הגוף אומר משהו,
להקשיב לעצמך.
עובר עליי משהו.
אבל אתה יודע, בדיוק. אנחנו בשיטה שלנו אומרים, והרבה מגיעים אלינו, עוד לפני התוצאה של הבדיקה.
כן, לא, זה טוב, זה...
כי לפני התוצאה של הבדיקה, אתה אמרת שיש פה איזה מומנטום של יצירה. וזה נכון. כי אני אומרת שוב, אנחנו מייצרים את המציאות. אז אוקיי, הלכתי לבדיקה, אמרו, שנייה רגע תעצרי. לפני, הלכת לבדיקה, את מחכה לתוצאות, לך ישבי עם עצמך,
לך,
צעשתי בעצם, לך ישבי עם עצמך, תבדקי, עדיף לעשות עבודה עם מטפל, ולשנות את היצירה שעכשיו אני הולכת לייצר, כי יש לנו הרבה כוח פנימי, גם ברמה הרוחנית, בוא נדבר על זה עכשיו, על הרמה הרוחנית, כי ברמה הרוחנית, קודם כל, אם אני לוקחת את זה לרמה הלוגית, אז הכל זה אנרגיה. הכל זה אנרגיה, ואנחנו מושפעים כל הזמן מהאנרגיה מסביבנו, כל הזמן. אז ברמה הרוחנית, המחשבות שלי, הרגשות שלי משפיעות על התוצאה. זה משפיע.
זה רוחני, וכבר, את יודעת, אנחנו פלסיבו ונוסיבו וכל הדבר הזה.
עובד.
תרופות צריכות לעבור את האישור, שזה לא רק השפעה של התודעה על הגוף, כדי לאשר שבכלל אפשר לתת אותן לאנשים. אז אנחנו מבינים את ההשפעה של לקחת כדור סוכר ופתאום, איך זה יכול להיות? שלקחת כדור סוכר ופתאום הסימפטום נעלם.
אז אוקיי, אז זה, אז כן, יש חשיבות, יש חשיבות כל הזמן להיות במודעות. מודעות, אני חושבת שזה נותן לנו כל כך הרבה כלים להתמודד בכלל עם המציאות שלנו, ורק לטובתנו הגבוהה.
כן, ממש ככה. בוא נדבר על ההשפעה של, אם אנחנו מדברים על, אני יכול להבריא בעזרת המחשבה שלי, אז אני גם יכול לחלות בעזרת המחשבה שלי.
אני, לצערי רב, אני גם יכולה להיות בסרט הזה. מה, אתה לא מכיר אנשים שנכנסים ויוצאים מבתי חולים.
כן.
פעם זה המחלה הזאת ופעם זה, או בכלל, אז למה בתי חולים? אלא בחיים, מייצרים דרמות. דרמה פה ודרמה שם ודרמה פה, ופה כבר זה נגמר העסק הקשה הזה, ופתאום פה, ועוד פעם.
אני גם חושב שזה אפשר להעמיק, הרבה פעמים כשאני שואל, אני אוהב לשאול מתמודדים מה האמונה שלהם על הסרטן, זאת אומרת, למה הוא הגיע? למה אתם חושבים שהוא קרה וזה? אז הרבה פעמים אנשים אוהבים ללכת לאורך החיים, ולהגיד, חייתי בסטרס מאוד גבוה, או אני מעשן סיגריות, או לא עשיתי ספורט, או אני אוכל ג'אנק, ואז אני אוהב לשאול את כאילו, ואז, שם זה נעצר הרבה פעמים, כאילו החקירה נעצרת שם, אני בסטרס, אבל אף אחד לא שואל את השאלה למה אני בסטרס, או מאיפה נוצר הסטרס, הוא לא מגיע משום מקום, יכול להיות שגם אם אני אשאל את השאלה מאיפה נוצר הסטרס, אולי אני אגיע לאיזה, כאילו הסטרס הוא קצה חוט, בוא נראה מה קרה.
הסטרס ברפואה המודרנית הוא טריגר להרבה מאוד מחלות.
כן.
בעצם כשבן אדם מתחיל להיות בסטרס מטורף, אז כן. משהו מתחיל להתפרץ.
אז מה שאומרים הרבה פעמים זה תירגע. אבל אני אומר, זה כמו, זה כמו שריר, אתה צריך כאילו חדר כושר, בוא תלמד איך להירגע, בוא תירגע, תירגע, תעשה מדיטציות, נשימות, תירגע. אני אומר, בנוסף, בוא תראה מה גורם לסטרס, והרבה פעמים אני מגלה בתוך עבודה עם מתמודדים, שפתאום בגיל 6, הוא עבר חרם, והוא היה עכשיו, מעכשיו, הוא היה חייב להוכיח שהוא הילד הכי חכם, ואתם תצטרכו אותי, ואני לא אצטרך אתכם יותר. וכל החיים שלו, בלי לשים לב, הוא בסטרס שהולך איתו מאותו אירוע ממש ממש ישן, וכשהוא רואה את זה, הוא אומר, וואו, כאילו הוא רואה את איך מעגל אנרגטי בעצם לא משתנה עם הזמן. ממש מחזיק שם, וזה מטורף בעיניי.
כן.
לגלות את זה. כאילו, לשאול את השאלות קצת יותר לעומק, ולא להגיד, אוקיי, שנתי סיגריות, אבל רגע, בוא נסתכל על הרגע שבו התחלת לשן סיגריות, בוא נסתכל מאיפה זה מגיע, בוא נשאל את השאלה הזאת, בוא נשתמש במציאות, אוקיי, בברומטר, כמו שפריידי אוהבת להגיד, ונמשוך קצה חוט, כאילו, נגיע, הן אוהבות למשוך בחוטים, אני אומר לי, נמשוך קצה חוט כדי להגיע למקור, עד כמה שאפשר.
כן. אני לא בהאשמות כלפי אנשים שהם לא בעולם הרוחני. כי אתה יודע, אנחנו לא נחשפים לזה. כן. להפך, כשאנחנו מגדלים ילדים, אולי לא כולנו, אבל אנחנו נורא מכניסים אותם למחשבה אחרת.
אין לנו באמת בחירה, אני חושב, במקום הזה. כאילו, כן, נולדנו לאיפה שנולדנו, לא? זה כזה... ולמדנו את מה שלמדנו בבית ספר, ועכשיו כל אחד, הלוואי וכל מי ש... כאילו, האם מישהו, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, האם מישהו יכל לא לבחור להקשיב לנו עכשיו. הוא פה, את מבינה? כן. הוא פה עכשיו, הוא שומע את זה, והוא עבר איזה מסע בחייו, והוא מגיע לשמוע את מה שאנחנו שומעים, את מה שאנחנו אומרים, וזה נכנס לו לתוך ההכרה, ואולי זה יציף עוד אפשרות מסוימת. אני מסתובב עם השאלות האלה, אני חוקר אותן. אני רוצה לשאול אותך רגע מה התפיסה לגבי דברים חיצוניים כאילו שקורים לנו. כי סרטן יותר קל לדעתי להכיל את זה, כמו, כן, זה בגוף שלי, יש איזה מנגנון שעובד וזה. מה עם וירוסים, חיידקים, כל מיני דברים חיצוניים שקורים לנו?
בוא נדבר על נזלת.
לכאורה, אם זה חיצוני, את אומרת, אין שום דבר בחוץ, אבל...
בוא נדבר, תורה הצטרדתי תוך כדי. אפרופו, הנה למשל, למה זה קורה עכשיו? זה קורה כי אני מתרגשת, אז הקול שלי קצת משתנה, וכל מה שאני צריכה לעשות כרגע זה רק להרגיע את עצמי, וגם להגיד את מה שאני רוצה להגיד, ולא שיהיה לי ככה, למשל לך, זה משהו שחוסם אותך מלהגיד, אז תגיד כבר, וזהו. אז הנה זה קורה, זה קרה בלייב. אז בוא סתם, אפילו נזלת שיש לנו בחורף, הכי פשוטה. תראה, אתה זוכר שדיברתי איתך, שהתחלתי בעצם להבין מה התפקיד של האף, למשל. איבר, חמוד, גדול, קטן, לא משנה מה, יש לזה גם סיפור משל עצמו, למה הוא גדול, למה הוא קטן, למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, זה לא סתם. אך אגב, אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, כי המראה שלנו מחזיק את הדפוסים ההתנהגותיים שלנו.
וואו, מעניין ממש.
יש לי הרצאה על זה, וגם איזושהי כתבה במאקו, אז
נצרף.
אפשר לראות. בעצם האב שלנו, כל התפקיד שלו זה, זה הדבר הראשון למערכת הנשימה. אוקיי? ומערכת הנשימה זקוקה לחמצן חם, אז התפקיד של האב קצת לחמם את האוויר לפני שהוא נכנס.
בגלל זה כשאני שואף אז האוויר יותר קר, וכשאני נושף אז הוא יותר חם.
יותר חם. הוא גם נכנס לריאות יותר חם. ויש לנו שערות בתוך האב שהתפקיד שלהם זה בעצם לנפות כל מיני חדקים או וירוסים שנמצאים פה באוויר. אז יש לנו בעצם מגן, מסנן ראשון, לפני שזה חודר לתוך הריאות שלנו. אז למה יש לי נזלת?
לשמור עוד יותר טוב, שלא ייכנס עוד משהו. אם יש לי נזלת, אז בכלל שום דבר לא יכול להיכנס, לא?
אז בעצם כשיש לי נזלת, כן, אז זה לא מנקה עכשיו, וכן, זה חסום. בעצם המקום של הסינון, גם הקול שלי ככה משתנה כשאני מצוננת. בעצם אני לא בביטוי שלי, ואני קצת מגיעה מתוך איזשהו פחד מהבחוץ. אז הנזלת שם התקועה. אגב, אפצ'י, רוב הזמן אנחנו אומרים, כשמישהו עושה אפצ'י, אז מה שאמרתי זה נכון. אני רוצה להגיד לך שזה בדיוק הפוך.
מה הכוונה?
כלומר, כשאני שומעת משהו שלא מוצא חן בעיניי, אז יש אפצ'י.
גדול.
הגוף שלנו מדבר גם אם מישהו שבר את הרגל. אז למה הוא שבר את הרגל? מה התפקיד של הרגל? הרי כאן אני צועדת את החיים שלי עם הרגליים. אז רגל ימין, רגל שמאל, יש חלוקה של ימין ושמאל לפי האונה. האונה השמאלית במוח היא אחראית על הצד הימני. האונה הימנית אחראית על הצד השמאלי. אז שמאל אנחנו יודעים, האונה השמאלית היא הלוגיקה שלנו, זה החוץ, זה עבודה. אז אני יודעת שהצד הימני שנשלט על ידי האונה השמאלית, זה כל המקום של העבודה, אז אם שברתי את רגל ימין, אז אני יודעת שיש לי פה עניין עם העבודה, קשה לי כבר להביא את עצמי לידי ביטוי שם, אולי זה כבר לא נכון לי, אולי אני לא צועדת את הצעדים שלי, פה.
אני לאחרונה פנו אלינו, גם אלינו אני אומר למור אשתי ואליי, בהקשר של תהליכי פוריות, כי אני מאז שהחלמתי, בעצם היו לי עניינים עם הפריון, עם הזרע, ולא היה זרע, ואז כן עשיתי עבודה, וכן חזר הזרע, שזה גם קצת סיפור של עבודה פנימית, שהשפיעה על עבודה חיצונית. ואתמול כזה, צילמו אותנו לכתבה לכאן 11, ואתמול פרסמנו אותה בפייסבוק הזה, ובשורה התחתונה רשמתי, באמת, כאילו, out of the blue, אנחנו גם נעלה להדרכה, אני ומור, ונעבוד עם... כאילו, נעזור לאנשים שמתמודדים עם לזוגות או לגברים או לאנשים שמתמודדים עם הדבר הזה, כי אנחנו יכולים להביא לשם אור. ואז מיד התחלתי לחשוב, רגע, מה אני אביא? כאילו, סתם זה היה כזה של, כן, זה חי, אני ומורו כבר בתהליכים של להביא ילד, הבאנו ילד מקסים אחד, אנחנו עובדים על עוד אחד. מה נעשה? מה נביא? חוץ מת הסיפור שלנו ואת מה שאנחנו עוברים, שיש בו המון זה. ואז התחלתי לחשוב, רגע, זרע. כאילו, הרגשתי שזה, פתאום יש לי איזה מין נערה, שזה גם קשור לשפע שלי לעולם. על כמה אני מעביר את הערך שלי החוצה, על כמה אני נותן בכלל. ואז חשבתי גם על פוריות, ועל כמה היא מאפשרת לדברים להיקלט בתוכה, ועד כמה היא חוסמת דברים ואז אמרתי, אבל רגע, כל כך פשוט להסתכל על למה הספירה הזרע שלי אפס, כי כימותרפיה והשתלת מהחצם, זה הדבר הכי פשוט, ואני מרגיש כאילו יש משהו בתוך התהליך שאת מביאה לכאן, שקצת מבקש, לא יודע אם לפרק זה המילה הנכונה, או להסתכל על אפשרות נוספת מהסיבה ותוצאה.
קודם כל, בוא נחליט ששום דבר הוא לא מוחלט וסופי. כלומר, אמרו לך, אני לא יודעת אם אמרו לך שלא יהיה לך זרע אף פעם,
אמרו לי שזה סיכוי סביר שזה יקרה.
אוקיי. אל תיקח את זה כנכון. כי ברגע שאני לוקחת את זה נכון, אז זהו, אני גם לא עושה כלום, אני לא פעילה. אבל כמה אנשים, לא הרבה, כן? אבל ראינו במהלך החיים אנשים שהחליטו ללכת נגד מה שהרופאים אמרו, נכים שהתחילו ללכת, כל מיני. אז זה קודם כל טוב. וזרע זה בדיוק המקום שאני מפרה. ואני חושבת שעברת תהליך בוגר עם עצמך ועמוק, שפתאום אתה יכול כבר להפרות. עכשיו, להביא ילד לעולם, אני לא עושה את זה, אני לא מפרה רק מתוך עצמי. אני מפרה דרך האחר, ואני חושבת שהחיבור הזה,
מרגש.
ברגע הזה שאני יכול בעצם להיות, להפרות גם את האחר, לא רק מול עצמי, אז הנה זה חמוד. ואז זה הגיע, ואז הנה, יש לך זרע, ואתה גם מפרה ויש גם ילד.
עכשיו, זה נקודה שחשוב לגעת בה, כי הגיע ילד, ועכשיו עוד פעם זה לא קורה. אתה מבין? אז זה כאילו קצת ההישנות של המחלה, למרות שיש זרע, יש לי מה לעבוד, אבל זה עוד לא קורה. אז מה התפיסה שם?
אז צריך לחקור בעצם מה גורם לזה לא לקרות. אני יכולה לשתף אותך שהגיע אליי פעם בחור, שחי בזוגיות, והם התחילו לחשוב ולעשות ילד ביחד וכו, ופתאום גילו לו בבדיקה שיש לו גוש באשכים. ואז הוא בא אליי, ממש לפני בדיקה, הוא גם לא תושב הארץ, אז הוא עושה כל הבדיקות פה, אז הכל היה נורא לחוץ. והתחלנו לדבר בעצם קודם כל על הזוגיות שלו, כי אשכים ומקום של הזרע. בוא נראה למה יש שם הגוש ולא...
אני מתחיל לפחד.
לא, אל תפחד.
מה הולך לבוא אליי?
ואז הוא התחיל לשתף אותי, שבעצם הוא לא הכי בטוח שאשתו, אבל לא, אני לא רומזת, אני רק נותנת לך שיש מלא כיוונים לזה. שאשתו אולי, שהבחורה בעצם, הבת זוג שלו, הוא לא הכי בטח בה. הוא התחיל לנהל עם זה שיח, ובסוף, שאחרי שהוא סיפר לי את כל ההתלבטויות, הוא אמר לי, אבל אני הכי אוהב אותה בעולם, וזה, מה זה לא נכון, כמו שאמרתי, אני מאוהב בה ואני יודע אבל היה בתוכו, היה קונפליקט. הוא הלך למחרת, לא מצאו גוש. הוא הלך למחרת, לא מצאו גוש. גם חודש אחרי לא מצאו שום גוש. ואני יודעת שיש גם הילד. אז זה רק קונפליקט בתוכנו. אגב, מחלה, זה הזדמנות לריפוי של קונפליקט בתוכנו. בעצם כשאני מחזיקה דיסוננס, מצד אחד אני רוצה זה, מצד שני יש מאחורי הקלעים, איזושהי מחשבה שאולי אני לא רוצה, הוא לא רוצה את הבת זוג הזאת לעשות את הילדים, כי הוא לא סומך על האימהות שלה וזה. אבל ברגע שהוא פתר את זה עם עצמו, הכל נפטר.
יואו.
אז זה קונפליקט. זה לאו דווקא הילד. הקונפליקט יכול להיות משהו אחר לחלוטין.
לא, דווקא אני מתחבר לקונפליקט הזה ספציפית. כי אני בא מבית של הורים גורשים.
אוקיי.
וגירושים, בוא נגיד, מכוערים, אפשר לומר. סיפור מאוד ארוך. ואני שם לב איך, זה כאילו, אנחנו נתגרש, זה כאילו, אין מצב שלו, זה כאילו התוכנה, התוכנה היא כאילו, זה מה שלמדתי, זה מה שראיתי, זה גם היה בגילאים מאוד מוקדמים, גם תפתפו לי כזה, ניסויים זכרה, וכזה, אין בזה אמון, וכזה, וגם יש עוד סיפור גירושים במשפחה. אז יש מצב שזה קשור בעיניי. גם, כאילו ההתמסרות שלי עד הסוף לבת הזוג שלי בתור מי שאני אחיה איתה לנצח. לפני כמה זמן...
הקים את המשפחה שלנו,
כן, וכבר הקמתי, זה הכי הזוי, נכון?
אבל יש עוד ילדים, עכשיו ילד שני, אגב, זה משפחה, ככה אומרים, שזה יותר.
אני זוכר שאחת המטפלות שלי אמרה לי בתהליך, באיזשהו שיתפתי אותה באיזה עניין עם אשתי, ואז היא אמרה לי, לך אליה היום, ותגיד לה שאתה לא עוזב בחיים. אני כזה, למה? למה שאני אגיד דבר? אני נלחצתי מההנחיה. אמרתי לה, את יודעת מה, אם זה כזה מלחיץ אותי, אני הולך. ואמרתי, את יודעת מה, באתי אליה ואמרתי לה, אני מתכוון לזה, אני לא עוזב. גם סתכלי על המציאות, 12 שנה עוד מעט, כאילו, אני פה, אוקיי, גם עם כל הספקות וכל הזה, אני פה, אני לא באמת עוזב. כן מסתובב עם ספק לפעמים, אבל אני לא באמת עוזב. וכשאמרתי את זה, פתאום משהו בא, כל הקונפליקט נפטר בעצם, כי היא רצתה פשוט להרגיש בטוחה, בבית שבו, שיצרנו יחד. אז זה היה ממש רגע מרגש.
זה מזכיר לי שבעלי, פעם בתחילת הניסויים, אני גם כן הייתי ככה לא סגורה, וכן מפחדת, וביום אחד שרבנו, אז בעלי אומר, מבחינתי זה חתונה קתולית, אני לא הולך לשום מקום, את רוצה ללכת, פשוט תלכי.
עכשיו, זה עוד יותר חזק בתהליכי שינוי, כי דיברת על זה גם מקודם, כשאנחנו משתנים, אז זה קצת מבקש גם מהצד השני להשתנות. כאילו, אנחנו עושים צעד שונה בריקוד לצורך העניין, זה או שהוא בא איתנו, או שהוא נופל.
עוד פעם, גם הוא נמצא רק בראש שלך. ואתה תראה, כשאתה תעשה שינוי, הוא גם יעשה שינוי, או שהיא גם תעשה שינוי. זה עובד ככה, כי זה אנרגיה. בסופו של דבר, זה אנרגיה. אני זוכרת שסיפרתי, שיתפתי את בעלי בלימודים שלי, ואמרתי לו, איזה כיף, הכל בתוכי, זה. יום אחד רבנו, ואומר לי, סליחה, סליחה, מה את רבה איתי?
הכל בתוכך.
שילמנו הרבה כסף לקורס הזה. הוא היה קורא לזה קאט, לקאט הזאת. לכי תעשי עבודה עם עצמך, ותשאלי את עצמך, למה יצרת את הסיטואציה הזאת? והאמת ששתקתי, והתחלתי לעשות עבודה עם עצמי, וכשהוא צפה בזה מהצד, שאני באמת לא מציקה לו, אז הרבה דברים השתנו. מדהים.
ממש יפה. אנחנו תכף מסיימים, ואני רוצה לאפשר לך, כאילו לדבר קצת לאנשים שמקשיבים לנו. ולהעביר להם איזשהו מסר או משהו שאת חושבת שיכול לתמוך בכל מי שנמצא בכלל עם התמודדות עם איזושהי מחלה או עם איזשהו עניין בריאותי כזה או אחר, בין אם הוא דרמטי ובין אם הוא סתם כאב גרון, משהו שיכול לתמוך בהם אם את מרגישה שזה משהו שאת רוצה לעשות.
קודם כל תודה. אני חושבת שמי שיושב עם עצמו בפנים ומרגיש שלא יכול להיות שהוא משלים עם הדבר הזה, כלומר עם מחלה או איזושהי טרגדיה בחיים בכלל, או איזשהו כאב, איזשהו קושי, אפילו פרידה מבן זוג, זה יכול להיות מאוד מאוד כואב, בטח שבטח גם מחלות, שמרגיש בפנים שלא יכול להיות שזה ככה וזהו, שאני מוכן לעשות הכל כדי לשנות את המציאות, אז יש לו מה לעשות. יש לו מה לעשות. ובכלל אני חושבת שלהתחיל להתבונן פנימה ולקחת אחריות, הכל נמצא בתוכנו במלא. להבין שעל כל דבר, על כל דבר בחיים, יש לי סוג של בחירה שאני יכולה להתנהל ככה, לחוות את זה ככה, הרבה פעמים עצם העובדה שאני משנה את החוויה שלי מאיזשהו נושא, אז כבר הדברים משתנים. ועל ידי מודעות זה קורה. זה קורה, כי יש לנו המון המון כוח, אנחנו לא סתם, אתה יודע, אם נלך רוחנים אז נברנו בצלמו. לא סתם, יש לנו את כל ה-DNA של האלוהות בכבודה ובעצמה. הידע הזה נמצא בתוכנו, זה כמו להחזיק זרע של עץ תפוח. כשאתה מחזיק את הזרע הזה, אתה מחזיק את כל העץ. אז גם בתוכנו הכל קיים. בתא אחד יש את כל ה-DNA שלנו, אפשר לייצר מזה. אז להבין שהכל נמצא פה, בפנים, ויש, אני יכולה לשנות כל כך הרבה דברים. אני רק צריכה להתחיל לגלות את זה בעצמי.
אני מקווה שהשיחה הזו באמת עוררה מודעות ואולי אפילו השראה, וכן יצרה איזשהו הדהוד אצל מי שמאזין לנו, ושזה יהיה לו, אני בטוח שזה ישפיע בצורה כזו או אחרת. אני מקווה שהדברים היו פשוטים עד כמה שאפשר בתוך שעה לחקור את הנושא המאוד מאוד עמוק ומרתק הזה. תמשיכי את ומרחב מודעות לעשות את מה שאתן עושות. זה מתנה גדולה בעיניי, לא רק עבור המתמודדות, זה מתנה גדולה עבור כולנו כאנושות, שהעולם הזה מתחיל להיכנס לזרם של אנשים שלא בהכרח מחוברים לדבר הזה, מתחילים לשמוע על זה, וזה תמיד טוב, וזה חלק מתנועה ממש ממש מבורכת בעיניי. אם נהניתם מהפרק הזה וקיבלתם ממנו ערך, אז שתפו אותו עם כל אדם שיכול גם להתערם מזה, דרגו אותו בספוטיפיי, תעשו כל דבר אקטיבי שיכול לתמוך גם, זה בעיניי זכות להיות חלק מהתנועה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה לך, אתה מדהים, באמת, זה מאוד מרגש מה שאתה עושה.
אני מרגיש זכות מאוד גדולה לעשות את זה, וזה, אני גם, אני חייב להגיד שעם כל הלחץ, ויש המון לחץ עדיין, לא משנה כמה פרקים עשיתי, זה באמת הדבר שאני הכי נהנה לעשות היום.
מדהים.
ממש. אפרופו להפרות את האחר, ולהיות חלק מתוך, להיות חלק מתוך התנועה הזאת, זה ריפוי גם בשבילי.
איזה יופי, איזה יופי של ריפוי בכלל עשית.
ממש, ותודה על זה שבאת, ואת והאורחים הנוספים מאפשרים לי לעשות את הריפוי הזה, כי בלעדיכם זה לא היה קורה.
תודה רבה.